הגענו לעמוד כופף בית, התחייה של השבת לבבות אל בנים ולב בנים אל אבותם. כאן הרב מתחיל משפט ארוך מאוד, הוא בעצם רק כביכול משל, אבל למשל שבעצם הוא עצמו במשל, אין בפרט אלא מה שבכלל, כי המשפט הבא כהטבה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו. ואז כביכול הוא מביא את הביטוי של הדבר הזה בעולם היחיד, כן שתי המדרגות העדות של הישר וכובש, ועל זה הוא מדבר הרבה הרבה בערכות בכל העמוד הבא. ורק בעמוד קופי ד' שם בעצם נגמר המשפט הארוך הזה, איפה ששמע את הסיום של הפסוק ויגרו חנתו, שם המשיך רבי אומר כי הפרט כן הכלל. שכמו שהתהליכים האלה הם תהליכים שקורים בפרט, ככה תהליכים מקבילים קורים בכלל כולו. גם כאן כביכול מביא משל מעולם הפרט לעולם הכלל, אבל כמו שאמרנו כאן, זה לא רק משל, כי באמת אולי חלק מהסוגיה שעוד מעט נראה תתברר כאן, היא מאוד מאוד תעצים גם את המבט על הכלל כולו, דרך ההסתעפות שלו להתגוונות של כל הפרטים כולם. אז כדי שנבין מה אנחנו מתקדמים, נתמקד ככה בחידוש הגדול שהרב כאן מחדש, שאותו הרב מתחיל בהתחלה ממושגים ידועים, כמו שהוא אומר, שתי המדרגות הידועות של הישר והכובש, שכבר הרמב״ם, רבנו תם כתב את ספר מוסר שלם, ועוד אחרים דיברו על שתי דרכי עבודת השם של האדם. במושג השכיח והידוע, כמו שאצל החסידות, הביטוי יותר של התקפיה והתפחיה, אם אדם חוסם כוחות חיים ודרכה מובדת השם, או שמעלה אחרת שקיימת, שכבחינת אברהם אבינו שניסו לו שתי כליותיו כשתי רבניים ולמדו אותו את כל התורה כולה, ובראשונים באמת יש מעלה בזה על זה, ויש מעלה בזה על זה, כמו שהרמב״ם בשמונה פרקים כותב. אבל כבר כאן נראה שהרב לוקח את המושגים האלה למושגים יותר מהותיים שמסתתרים מאחורי הישר והכובש. כי הרב כאן יאמר על המדרגה הזאת של הישר, שכאילו שאומר אחרי שהוא מתאר את הכובש, זה אינו עדיין דרך העדן, אשר יוסיף לכך שמה שאתה מוצב עם האור השכלי והנטי הטבעית שבלב ישר והתמים שאיתו יפה, עושה כאילו לא צריך כל כך להיות בעל מלחמות, ולפעמים לצורך מלחמה יראה גבורה אחרת וגם אחרת, כי לא יכבוד שום כוח מכוחות נפשו שעושו כלים, כי מכם ישעבדם מחבלי אדם אותו תאווה אל הטוב ואל היושר. והרב במשך משתמש שיעטו בעבדות עליונה שידר תפארת. אנחנו רואים שגם שהרב עובר לדבר עם מדרגת הישר, אבל הוא עדיין משתמש בביטוי של לפעמים יהיה לו צורך במלחמה ויהיה לו גבורה, אבל גבורה אחרת. הרב משתמש בביטוי יקחם וישעבדם, וזה יהיה מבחינה של עבדות עליונה שהיא עטרת תפארת, עטרת זהב מזוקק על ראשו. אז הרב לוקח את התנועה הזאת של הישר וכובש לא דווקא לשאלה המעשית, עד כמה אדם חי חיים ספונטניים, או עד כמה הוא חי חיים כאלה שיש בהם לפעמים גם איזשהו צורך, כמו שהוא אומר, של מלחמה, של גבורה, של איזשהו בחינה, של אולי אפילו של עבדות, אבל מאוד מאוד עליונה. זה נראה שהרב כאן יותר בא מאיזה עמדה אדם פונה אל כוחות הנפש שלו. האם הוא פונה אליהם מתוך עמדה שרואה אותם הרבה כוחות הנפש כ שונים, זרים לקדושה, או שהכל בא מתוך עמדה של אמון עמוק פנימי בכל כוחות הנפש. שלכן, כמו שהוא אומר, יכול להיות שמתוך אמון בכוחות אחים אלה, יהיה הרבה תהליך של עיבוד שיצטרכו לעשות עם אותם כוחות, וזה מה שמכנה את המדרגה הזאת של ישבדי מחבלי אדם ובבתות אהבה אלה טוב ויושר, שזה בעצם זה עטור בעבדות העליונה שהיא עטרת תפארת, שזה מזכיק אמנם הרבה עידון, טיפול, שיכול להיות שבהתנאה הרגילה של אחים זה לא דווקא דבר שמתגלה בצורה ספונטנית, אבל עיקר היסוד של דברים זה האמון שאין כוח וכוח בחיים שהוא לבטלה. את הכל עשה יפה בעיתו. זה בעצם העמדה המהותית של מדרגת הישר, אפילו מדרגת הכובש, שבעצם, כבר אני מכוון את זה למה שעוד מעט הרב אמר, שהשאלה האם הפוסדיות של העולם הזה בפני העולם הבא, היא בעצם מבטאת שהעולם שלנו הוא אמצעי לקראת העולם הבא, ואז יש איזה שוצא מסוים שאולי צריך כמה שיותר למעט בענייני הזיקה אל העולם הזה לעומת העולם הבא, או שהיחד בין העולם הזה לעולם הבא זה אור אלוקי שיש איך הוא מתגלה בקומה המקורית שלו, ויש איך הוא מתגלה בקומה המתרחבת שלו, שמתגלה במקום יותר מפוזר. אבל בהקשר אחד הזה אולי אפילו יש איזה משהו גם אידיאלי מאוד מאוד גדול שקיים דווקא בעולם הזה, שמגלה אור אלוקי בצורה ענפה, בצורה עשירה. אני אסביר למה אני מתכוון, כי זה מה שהרב בשורות הבאות, כאן בדיוק אין האדם מתעששת לקרוא את המילים האלה, כי הרב גם משתמש במילה הזאת שהאידיאלים היותר נשאים. זאת אומרת אין קץ, עד אותו מקום שעין האדם מתעששת, ואין הדיבור והגיון שולט שם לקרוא בשם פרטי. שם אי אפשר לעמוד, כי אם באור האמת המוחלטה, ואין שום דרך להשפיט או לסמן שום ערך מוגבל. כן נקרא בשם, באמת בשם התאומות גמורה, בסד הדעת, בשם רצון השם ועבודת השם. אז אנחנו כבר מתחילים להבין שיש כאן את מדרגה מאוד מאוד עליונה, שלא קשורה למדרגת הדיבור, שהדיבור לא יכול שם כבר לדבר, ושם כל החיים חייבים להיות מוארים באור של האמת העליונה. אנחנו כבר מבינים ככה הרב הרי פתח את כל הפסקה כאן, של השבת לבבות אל בנים ולב בנים אל אבותם, שהיא מדרגתו של אליהו שמשיב לבבות אל בנים ולב בנים אל אבותם, והערת אליהו בפסקתה, קשורה למקום של לא ברעש השם ולא בקול השם ולא באש השם, ואחרי האש והקול והרעש כל דממה דקה כן והנה השם עובר. שזה בעצם לדבר זה תמיד להיות במקום של שונות, של שמדברים אל מול משהו, אז בעצם זה אומר שיש פער או יש מרחק בין שתי הדברים שקשורים למדרגת הדומייה, קשורים למדרגת חיים כזאת, שכמו שהוא אומר, כל דיבור מקטין, כל דיבור יש מצב מסוים שהוא מחצין או רואה את הדברים מבחוץ, כן, כל פעם שאדם חי, כמו שאמרה לומר בנתיב הלשון, קצת אחר כך עומד גם בנתיב השתיקה, שאדם חי בעולם של שתיקה, הוא חי חיים עצמיים. שהוא חי בחיים, בעולם של דיבור, הוא חי כבר בחיים כאלה שבהם הוא כביכול צריך להסביר את עצמו לאחרים. אז כבר יש משהו מסוים שהוא ירד ממדרגת החיים העצמית. כמו שהמהר"ל גם בהקדמה לגבורות אומר, שאין דורשים ממעשה מרכבה, אפילו ביחיד. זאת אומרת, שעצם זה שאדם מדבר עם מישהו אחר, זה כבר אומר שהוא לא קשור למדרגה של מעשה מרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. שנמצאים בעולם של דיבור, אז נמצאים בעצם בעולם ש שזוקק הסברות, שבעצם המציאות נמצאת במצב של מרחק, של פער, וצריכים עכשיו לגשר על הפער הזה על די הרבה הרבה דיבורים. אבל שחיים את האמת עצמה, אז קשורים למדרגה העליונה של קדושת הדומיה. שקדושת הדומיה, בעצם כבר אנחנו מתחילים קצת לסרטט את מה שהרב אמר בהמשך, שזה בעצם תנועת חיים כזאת, שבה כל תופעה ותופעה חיה את עצמה, וחיה את עצמה מכוח עצמה, ולא מכוח ההסברים או התועלת, מה לשם מה היא מבטא את עצמה. זה מה שהרב יותר כאן בשורות הבאות. אמנם, רק אחרי התנסות המחשבית וידעת הפרטית, עד מקום של הדת, ואחרי הצירים אשר בפרטים, בריא נפעל, ואחרי הבנה הגמורה, שכל העומד של המצוות יש לו תכלית הקצווה. אומרים שאנשים יש הריגה למשהו למעלה מכל תכלית ולמכל קצווה. וכאן יש, אני חושב, חזרה על הצדים קודמים. רק אחרי, אולי כשאנחנו נעצור כבר, במה שאמרנו כאן, כי עוד רגע הרב יפרט את זה, הרב כאן, אני כאן צריך להסביר משהו בהסבר התחבירי של דברים, כי הרב כאן מאוד מאוד בא לומר, המדרגה שעליה אני הולך לדבר, שהיא המקום הזה של הדומייה, שאין הדיבור שולט בה, שהיא בעצם מה שהרב רמז מקודם, המדרגה העצמית של מדרגת הישר, שאדם חי בעולם של ישר, אז הרב אומר, זו מדרגה כזאת שכרונולוגית תבוא רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים. יש הרבה שלבים בעולם, שבהם העולם חייב לחיות מתוך תנועה כזאת שבנויה מתפיסה של אמצעי ומטרה, שבנויה מתפיסה של היררכיה, שבנויה מהבנה שכל דבר מסוים הוא משרת משהו שבא בעקבותיו, והוא משרת משהו שבא בעקבותיו, זה בעצם מה שנקרא תמיד תפיסה מוסרית. כי תפיסה מוסרית, מוסרית זה כן מלשון מוסרות הבהמה, זה בעצם מקום כזה שבו כל המציאות נמצאת בצביעת התקדמות למקום יותר גדול. וחלק ממוסרות הבהמה שמורים את התנועה, לפעמים גם חוסמים את הבהמה, לא נותנים לה לדלות כמו שהיא, כי הכל מכוון כלפי יד יותר עתידי. וזה מבט חשוב ונצרח וקריטי דרכו לבנות את העולם, שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, כמו שפשט דברי הרמב״ם, בכל דרכיך דאו, כמו שאמרתי את הפסוק, שכל דרך ודרך אתה צריך לחשוב איך היא מובילה לקראת התכלית האחרונה של דת השם. יש לרמב״ם במורה פרק סמרטט בירור רחב על זה, שיש המציאות בנויה עם מערכות של תכלית על גבי תכלית על גבי תכלית, עד שמגיעים לתכלית של כל המציאות כולה, שבעצם בתכלית האחרונה זה הכל נועד כדי לגלות את שם השם בעולם. כמו שהרמב״ם מוכר לנו בהקדמות לפרשת המשניות, מתאר זה גם אלה במבט החברתי, שכל העולם לא נועד אלא לצוות לזה, שכל התהליכים שקורים בעולם הם מערכות אגבי מערכות שבאים לבנות קומה על גביה, מתוך עולם החול את עולם המצוות, בתוך עולם המצוות את עולם התורה, מתוך עולם התורה, עד שמגיעים אל הצדיק האחד הזה, שכל העולם לא נועד אלא לצוות לזה, שכול זה כנגד כל העולם, ששם מתגלה ערכים עצמי. אז גם מבחינה חברתית יש איזשהו היררכיה מסוימת, גם מבחינת ההתנהגות של האדם במבט, בקומה שאני קורא לה קומה המוסרית, המציאות בנויה במקום כזה של הרבה שלבים מסוימים שהם שלבים לקראת שלבים יותר מאוחרים. רק הרב אומר, זה נכון, אבל אחרי התנסות של הדעת הפרטית עד מקום שאדם מגעת, ואחרי היצורים הישירים הפרטיים, פעם פעם שהכוונה שאדם מגדיר לעצמו יעדים, מגדיר לעצמו משימות, עד איפה שמקום שאדם מגעת, ואחרי הבחנה גמורה של כל רם מתנסה בציור, יש לו תכלית וקצווה. אבל כשאתה חי בעולם כזה שאתה מגדיר לעצמך יעדים, מגדיר לעצמך משימות, אז אתה מבין שבסוף של דבר כל יעד שאדם מגדיר לעצמו, יש לה תכלית וקצווה, יש לה סוף סוף איזושהי הגדרה מסוימת שאליה מגיעה. ועצם זה שאתה חי בעולם של תכליות, אז תכלית היא גם, יש בה משהו מאוד מאוד עליון, נשמע מילת פשע, מילת תכלית, אבל תכלית בסופו של דבר קשורה אל הכליה, וקשורה אפילו קצת בלשון הבוטה שהעולם קורא היום לתכלית, תכלס, כאילו קשורה למקורות מאוד מאוד פרגמטיים, מאוד מאוד מציאותיים, שבעמדה מסוימת יש בצד מסוים שהם קוצבים את המציאות. ולכן הרב אומר, באובק הנפש האנושית יש הריגה למשהו למעלה מכל תכלית ועליון מכל קצבה, כי בסופו של דבר עם כל המבט על המציאות הוא רק מבט שבנוי תמיד מתנועות כאלה שמחכים להגיע לתכלית מסוימת, זה עצמו חוסם, או זה עצמו את כל עולם הרוח שם בהגדרות מוקצבות, שבמידה מסוימת כל חשיבה, מה שנקרא חשיבה אידיאולוגית, היא גם שהיא נמצאת בעולם של קדושה וחשוב מאוד שהיא תעשה, אבל יש משהו שם שבסופו של דבר היא משימה את העולם במקום שמגיע לתכלית מסוימת. והרב אומר, אבל יש כמיהה למשהו למעלה מכל תכלית. למעלה מכל תכלית, הכוונה שזה גם לא רק למשהו מאוד מאוד נשגב שכבר אי אפשר לסמן אותו, אלא זה בעצם צורת חשיבה אחרת לגמרי, שמצידה אין אמצעי ותכלית, אלא כל דבר ודבר הוא אנוכי כל שדי, שדי בלוקותי לכל בריאה ובריאה, שכל תופעה ותופעה בעולם היא עצמית ולא אמצעית. מלא בעולם כזה, אז כל השפה של התכליות בכלל לא קיימת בו, אין חשיבה תכליתית למה צריך להגיע, אלא יש איזשהו מבט עמוק שקמע לראות את כל המציאות כולה בערך העצמי שלה, שזה דברים שהרמב״ם כותב, הזכרתי קודם את הרמב״ם פירוש המשניות, אבל הרמב״ם במורה נבוכים בפרק חלק שלישי, פרק י"ג מסביר את הפסוק כל פועל השם למענה הוא, אז בהתחלה הוא מסביר כל פועל השם למען השם יתברך, אבל אחר כך הוא מסביר בצורה יותר נועזת, כל פועל השם למענה הוא, כוונה כל פועל השם למען הדבר הזה עצמו. והרמב״ם שם מסביר שכל ציור שתופס את העולם לא במבט כזה, יש בו משהו שמאוד מאוד מקטין את יכולת השם. הציור המסמל זה שאומר שהקדוש הוא ברא, קצת הרמב״ם ממש בניגוד למה שאמר פירוש המשניות, אבל אומר, לומר שהקדוש הוא יצר עולם שלם שבנוי מהרבה הרבה בהמות שנועד לשרת את האדם, ובני אדם שנועדו לשרת את אנשי הרוח, ואנשי הרוח שנועדו לשרת את האיש המיוחד, אז יוצא ש-99% מעולמו של הקדוש ברוך הוא הם נטולי פשר עצמי, הם רק בעלי פשר אמצעי. וגם בתוך מרחב הנפש של האדם, עם האכילה של האדם, השינה של האדם, כל מיני פעולות שאדם עושה, הם בעלי ערך רק בתור בעלי ערך אמצעי, אז אפילו באדם השלם, המעלה, גם אצלו 99% מכל חייו, הם רק אמצעים. אז בעצם יוצא שהעולם שבו שאותו הקדוש הוא ברא, יש בו כל כך הרבה אחוזים גבוהים של דברים שהם חסרי תכלית עצמית, הם רק אמצעים. וכאן הבן שואל, וכי תקצר ידו של הקדוש ברוך הוא להשיג את התכלית הראויה, ובשביל זה הוא צריך, ואני חסרתי לכם את כל הסיפור, בכלל לא תיארנו מעבר להתחלתי רק מעולם הבהמות ואת הצומח והדומם, כשאני מדבר על דומם אני מדבר על גלקסיות אדירות של כוכבים אינסופיים שכולם, כל המערכות התנועה בהם רק נועדו ליצור איזונים של כוחות משיכה כדי שכדור הארץ ציפול בדיוק במיקום המדויק שבה שבה את החמימות המדויקת שלא תשרוף את הבני אדם ותאפשר לאותם עבדים לשרת את המפותחים שלהם וכל זה. אז בעצם הקדוש הוא יצר, כמו שכנסת ישראל אומרת הקדוש הוא הגמרא בברכות, נכון, לכל הקורטונים וכל קורטון יש תת וכולי וכולי, סליחה, מה שחנה אומרת, נכון, זה קשור לצלת ראש השנה, שכל הדברים האלה לא יכולת להיות דיברנו, מה שגם כנסת ישראל אומרת, כן, כן, שהקדוש אומר לה ואנוכי לא אשכחך, כל העולמות בראתי בשבילך. אז יש גם משהו מאוד מאוד מעורר שמחה אל מישהו תכלית של העולם. אבל האם הקדוש ברוך הוא היה צריך באמת כל כך הרבה מערכות, זה הדרך היחידה שדקה הקדוש ברוך הוא יכל להשיג את התכלית האחרונה? שלכן זה לא סותר מה שאמרנו שמבחינה מוסרית יש היררכיות בתוך המציאות, אבל כל זה, כל עוד העולם חי את המבט הראשוני שלו עוד מעט אפילו לחזור למה חשוב המבט המסם הזה, ואז כדי שמצאות תגיע לתכלית שלה, היא צריכה לעבור תהליכים של אמצעי ומטרה. אבל יש כמיהה יותר עמוקה בעולם, לחיות עולם תכליתי, הפוך, בלתי בעל תכלית. לחיות עולם שכל תופעה ותופעה בו, כמו שאמרנו, שדי בלוקותי לכל בריאה ובריאה. כן, בעבר רמזנו שזה בעצם העולם שקשור לשבוע שעבר, לא לשבוע שלנו, שנוצר בחי אלול והתבטל לחלוטין בכף דלת באלול, עולם התור, שהיה עולם הנקודים, זה היה עולם של אלול שהקדוש הוא ברא, שכל נקודה ונקודה בה הייתה בעלת ערך עצמי, והקדוש הוא עורר סוג כזה של עולם, זה מה שנקרא עולם הנקודים, שכל תופעה ותופעה גילתה בתוכה עולם המלואו, היה בה הערכים עצמיים שקיימים שם. העולם הזה, עוד מעט גם ננסה להבין למה, הוא עולם שמאוד מאוד הסתבך, שמאוד מאוד, או בסוף עורר, משהו מאוד אנרכיסטי, שכל פרט ופרט עמד בו בפני עצמו, אז היה צריך אחר כך לבוא מה שנקרא עולם התיקון, ולסמן מגמות לעולם, לסמן כיוון כללי אל העולם, שמן העולם הגיע אל יהודו. אבל ברור שהתכלית העתידית היא שהעולם ישוב אל המבט המיוחד הזה, שבו כל נקודה מקודה היא בעלת ערך עצמי. ובהקשר המיוחד הזה, כל העולמו של הקדוש ברוך הוא לא 99.9% רק אמצעי מיותר. אני תמיד מביא את הדוגמה, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נבדו. הראשונים כבר מזכירים, אני לא יודע אם זה הרמב״ם עצמו, או שהם הכי מזכירים שזה מכונה אדירה מאוד, שלמה גדולה, שבסוף כבר מוציאה מחט, כן, משקיעים סכומי עתק כדי לייצר מכונה כזאת שבסוף מצליחה להוציא מחט, אז יש כאן משהו כזה שעם כל יקרות של המחט, השאלה עד כמה כל המציאות מסביב באמת היא הדבר היחידי שנצרח כדי להשיג את אותה מטרה. טוב, לא נתאפק מלהביא, מה זה, איך? הספר יקרים מביא, הזכיר את הדוגמה הזאת, כן, בסדר, כן, זה כן, אז על בהקשר בהקשר הזה, לכן הרב אומר שיש איזשהו כמיהה לעולם שהוא עליון מכל קצבה ועליון מכל תכלית. וכאן הרב מתאר את זה במשפט הבא בצורה יותר מפורטת.
הרב יוצא נגד,
עוד מעט אני אסביר איך שתי המבטים האלה משלים אחד השני. אבל הוא אומר הרב כאן בשורה הבאה, רק אחרי, והמיטה היא רק, הוא מאוד מאוד, כן, לא כתוב כאן רק אחרי, אבל כאילו זה מתייחס על קודם, פשוט ככה צריך לקרוא את הדבר הזה, שהרב כאן בעצם בא לומר, מתי נכון לחיות את העולם המיוחד הזה, שבו, כמו שאמרנו, די בלוקותי לכל בריאה ובריאה, שבו כל תופעה שקיים בעולם היא עצמית ולא אמצעית. אני כבר אומר שבעצם, אני עכשיו קצת משתמש בשפה של הרב בעמוד הקודם, כי כל עולם שבנוי בצורה היררכית, אז הוא עולם שבעצם הוא כולו בנוי מעבדים ואדונים, אמצעים ומטרה, כמו שמשך חוכמה מחנה שזה תרבות מצרים, סוס ורוחבו, שלכל לכל מי שרח, המציאות תמיד בנויה על זה שיש עבד שיש לו אדון, והוא עצמו עבד לאדון שנמצא מעליו, וכשהם שם זה כל המציאות היא באמת נמצאת במצואה של כובש. כובש, המשמעות המהותית של מילה כובש, שבעצם כוחות חיים כאלה שבאמת צריכים להתבטל אל מול משהו אחר. ואנחנו כבר עכשיו, אני חוזר למושגים שהוזכרו קודם, לעומת מדרגת הישר, שאומרת שמצד האמת, את הכל עשה יפה בעיתו, וכל דבר, הסגולה שלו מונחת בו עצמו. רמזנו שהרב אומר ש גם מדרגת השאר לפעמים תזקק להרבה תהליכים של איפוק, להרבה תהליכים של שכלול, של עידון, אבל הם שוליים, הם לא מהותיים, אולי מאוד פיזית בחיים תופסים הרבה מקום, אבל זה בעצם לסייע לכל כוח וכוח לגלות את עצמו. אז שאתה מאפק אותו, לא כי אתה אומר הוא רק אמציא למשהו אחר, אתה מאפק אותו כדי לאפשר לו לגלות את עצמו בצורה יותר גדולה. זה בעצם המשפט הבא של הרב, רק אחרי הכרה הגמורה. כי כל פועל טוב נזרעו בחיי הכלל, שזה בעצם התפיסה שאומרת כל פעולה פרטית היא מתקבצת למערכת לאומית, כאילו היא לא בעלת ערך בעצמה, אלא היא תמיד נמדדת לפי השאלה הכללית, כמה היא תורמת לכלל. ולכל דור ודור, שזה הכלל, יש חלק מני רבות אין קץ לעלות לתרומם. זאת אומרת, הפרט בטל בכלל, והכלל בטל ברזל שלו כל הדורות. אז זה ההכרה שהיא, כמו שאמרתם קודם, קשורה עדיין למבט המוסרי, למבט של האמצעי ויותרה. אבל הרב אומר, אבל זה לא עלייה שלמה. אבל עלייה התרימות הגמורה, האידיאלי בגווני החלטי, הוא רק באוצר החיים. שעכשיו הרב מגדיר מה זה אוצר החיים, ששם גם הטוב העליון הבלתי מוגבל שר. גם כל טוב, קל וקטן, מתאחדים תגיעים, החמץ הלוקי השם לתכלית, ששם אין הבדל בין גודל לקוטן. קוטן הוא לא רק משרת את הגודל, אלא כמו שמה גד הוא מעשיך השם, ככה גם מה קט הוא מעשיך השם. יש ערך עצמי בקוטן, כמו שיש ערך עצמי בגודל. את הדבר הזה פעם קראנו, הרב ישראל שקראתו, י"ב שם מתאר, דיברנו את זה נכון על שלושה מדרגות של יעקב, ישראל וטעם, שזה הרב שם רומז, שזה קשור למדרגה העתידית שתהיה באלף השביעי, ששם הקדוש הוא יחדש את עולמו. הרב אומר, יש את מדרגת יעקב, שזה מדרגת הכובש, המוסר הצולע, שגם כאן עוד מעט במוד הבא הרב יזכיר את הביטוי המסוים הזה, ששם כל מיני כוחות מסוימים צריכים לדעת איך להכניע אותם בפני כוחות אחרים. יש, הרב אומר, מעלה יותר גדולה, שעדיין כן מדברת על היררכיה, אבל יותר בצורה של שורש וענפים, שבעצם השורש הוא יותר גדול מענפים, אבל שם אף אחד לא אומר שהענפים והפירות הם רק אמצעי שנועד לעזור לשורש, אלא הם ודאי שורש בלי ענפים, למרות שהוא הרבה יותר גבוה מהם, אבל סוף סוף הוא לא הגיע לתכליתו, שבהקשר מיוחד לזה, כל תופעה ותופעה, כשם שהשורש הוא המקור לענפים ולפירות, ככה הפירות הם המימוש של השורש עצמו, שזה הרב אומר, זה כבר הרב מכנה אותה, זה שפה מוסרית עדיין, שכן מדברת בשפה היררכית, אבל כבר לא בצורה של אמצעי ומטרה, אלא שורש והבעות שלו, והרב אומר, אבל יש מדרגה עוד יותר גדולה, שהיא קשורה לאלף השביעי, שהקדוש ברוך הוא עושה כנפיים לצדיקים, ועולים למעלה ויורדים למטה, ולא מרגישים אף הבדל בין המעלה למטה, זה בעצם מקום כזה שבו בצורה עמוקה פנימית, כמו שאמרנו שיש כשם שהקדוש מתגלה דרך הגודל, ככה הוא מתגלה דרך הקוטן, וכל הגילויים כולם, הם מגלים את האור אלוקי בצורה המלאה, בצורה השלמה. זה כמו שאמרנו, בשפה אחרת נקרא עולם הדומיה, שכל תופעה ותופעה לא צריכה להסביר את עצמה, אלא היא עצמה גילו של אלוקות. זה מה שהרב קינה מקודם, שזה בעצם תנועת הישר, שבעצם רק אם הכוח הזה יגלה את מה שבעצם גנוז בו, זה מה שבעצם יאיר את אלוקי, וזה בעצם לעבור מעולם של אמצעי ומטרה, שבעצם משפה מכוונת, מה שקודם קנתי שפה אידיאולוגית שמגדירה יעדים קצובים, לתנועת חיים עצמית, שזה בעצם המקום שהרב מכנה אותו כאן כאוצר החיים. עכשיו, זה קודם כל זה אמירה כללי שקודם כל הרב אומר שככה צריך לראות את העולם. אני רק בהיר להשלים את מה שהיית בצדק, שוודאי שהרב קלמן מזהיר כאן שאי אפשר להגיע למדרגה הרוממה הזאת בלי שעוברים דרך העולם של האמצעי והמטרה. כי באמת יכול להיות שכל דברים הקשורים לנפילות הראשונות שהיו בהיסטוריה, שמלכתחילה טעם העץ היה כטעם הפרי ולא היה אף הבדל בין עץ לבין הפרי, אבל כל הנפילה שבאה בעקבות הפער בין טעם העץ ובין טעם הפרי, ושאור הלבנה כתרגל מול אור החמה, אז נוצר עולם כזה שבו בצורה המודעת העולם מתרדד מאוד והתרחק מהקדוש ברוך הוא. כמו שהרב אומר, גם שבעקבות חטא אדם הראשון, המושג הזה שנקרא עונג, שנקרא עצמיות, הרב שם במוסר הקודש אומר, התחלל מאוד, ירד למדרגה נמוכה מאוד, שהיא לא חי את עצמה מהמקור האלוקי שלה. אז בעולם נפול, שזה בעצם עולם של כובש, שבו אנחנו נמצאים, צריכים לסמן, יותר נכון לומר, זה לכאורה לסמן מטרות, אבל צריך לזהות את המקומות היותר טרורים שקיים לתוך המציאות, ומהם ללמוד לאיזה מקומות להגיע. אז אנחנו בעולם כזה חייבים להציב לעצמנו מטרות מיוחדות, שהם אלה שבעצם יותר לא ייתנו למציאות להתגלות במקום הרדות שלה. כי האמירה שאנחנו בעצם אומרים שכל תופעה ותופעה היא בעלת ערך עצמי, היא יכולה להיות שורש האמונה ויכול להיות שור שמרי. זה בדיוק ההבדל בין שפינוזה, שלומר הכל אלוהות, אבל בעצם לומר אז הכל שפל, לבין האריזה שאומר הכל אלוקות, אז הוא אומר שהכל מתעצל ושואף לאור אינסוף. אז כל עוד העולם שלנו יש בו נגוע בערך של הנחל שקדמוני, אנחנו כדי שלא האמירה הזאת שאומרת שכל דבר הוא בעל ערך עצמי, כדי שהדבר הזה לא ירדד, יחלל את הכל ויפור את הכל להיות סתמי, אלא שיתרומם למקום הגדול, אז מוטל עלינו למקד את עצמנו בנקודות היותר נשגבות, היותר חוטות של החיים, שהם אלה שהורו לנו מה זה חיים אמיתיים. לאורם אנחנו מוכנים כל דבר ודבר, עד כמה הוא בעצם מכוון אל אותם קומות גבוהים שקיימים שם. אז לכן יש צורך אמיתי להגדיר את בכל דרך דרך, לא כמו שהרב זצ"ל אמר שבכל דרך ודרך תראה את השם שנמצא בו, אלא כפשט דברי הרמב״ם, וכפשט דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, להגדיר יעדים בעולם. אבל צריך להבין שכל מה שנקרא עולם התיקון, העולם הזה שמגדיר היררכיה, הוא עולם חשוב מאוד, שבסופו של דבר תכליתו היא להחזיר את המציאות אל המציאות השלמה, שבה שככה לא בעולמו, ודי בלוקותי לכל בריאה ובריאה. אז לכן, והרב כאן מאוד מאוד, ואכן, תראו, המשפטים הבאים, אז גם הכי מעשים החברותיים, עד לפסוק הגנוז בעומק כל ונפש, בספר שאותו, מהמילה אז עד מילה ונפש, מונח בסוגריים. אני לא ברור לי האם זה תוספת שהרב הוסיף, או שאפחות מצד הקריאה צריך לקרוא את זה. כי כל השורות האלה הם שורות שמסיתים אותנו מהניגון הקודם. ושם הרב בעצם מאוד מאוד מסביר את הסכנה שבשיטה הזאת. השיטה הזאת, שכמו שהרב אומר, שנמצאת מעל לתכליות, שחיה את הכל בצורה עצמית שלה, אז בשורות האלה הרב מדבר איך אם היא לא תיבנה בצורה נכונה, איזה ערס היא יוצרת למציאות, כי היא יוצרת את כל האנרכיזם, ואת כל הסתמיות, ואת כל המקום הזה שאין לאדם אף מקום שלא רוצה להיות, להתקדם, או בשפה פשוטה, זה העולם החילוני, זה עולם כזה שחי את החיים מצד עצמם, ולא חי אותם מצד איזושהי הכוונה שלהם למשהו יותר גדול. זה מי שקלקלו האמונים ואמרו, אין עולם אלא אחד, אז התקינו שאומרים, מן העולם ועד העולם. אני חייב לומר, פעם, כאילו, למה לפני כן, כן, כל חותמים שהיו במקדש אמרו כן בבית ראשון מן העולם, כי ברור שלומר ברור שמן העולם הוא יכול להתפרד בשתי משמעות הפוכות. אין עולם אלא אחד, יכול להיות שהעולם הוא אחדותי וכל העולם הוא עולם אלוקי, ככה באמת היה ברוממות של בית ראשון. אבל שקלקלו המינים, אז אתה אומר אין עולם אלא אחד, זה יכול להתפרד בצורה רדודה, שבעצם יש רק את הכאן ועכשיו, ולכן הצורך לומר מן העולם ועד העולם, וליצור עולם שבעצם אתה אומר שהעולם הזה הוא פוסדו בפני העולם הבא, כמו שהרב במהלך ידות מבאר, הפוסדיות הזאת נכתבה בתקופת בית שני, ששם המציאות התרדדה. וברור שיש סכנה מאוד מאוד גדולה לחיות את הכל בצורה סתמית. זה בעצם לחיות, כמו שאמרנו, את עולם הכפירה, שהוא בעצם חי את המציאות מצד עצמה. אבל כבר רמזנו, שכמו שהרב כותב ביסורים ערכיים, שעומק הכפירה זה עוד הקרח הנורא, זה כפור, זה הכוונה, זה הקרח הנורא, שקרח בעצם זה מציאות שחיה את המים בצורה מצד עצמם, בצורה שלא עכשיו מתפזרת אל מה שמצא מסביב, אלא לחיות בכפור זה לחיות בעצם במקום הזה של רצון להכיר את הערכים העצמיים של המציאות. בעצם כל מה שהרב כאן עשה בכל הבירור הרחב הזה שלו, זה בעצם להעלות את הניצוץ העמוק של גנוז בכפירה. שהניצוץ העמוק שגנוז בעומק הכפירה זה הכמיהה לחיות חיים עצמיים ולא חיים אמצעיים, ולא להצדיק את העולם הזה רק כי הוא פוזר לעולם הבא, ולא להזיק את כל דברי הרשות רק בגלל שמשרתים עולם מוכני שנמצא, שממצאים לקראת עולם גבוה שנמצא מלאם, אלא יש כאן איזושהי כמיהה עמוקה מאוד לחוות את מלוא כל הארץ כבודו ואת הלית אתר דפנוי מיני, במשות זאת של לזהות את הערכים העצמיים של המציאות. אלא כמו שהרב מספיק ביקח להזיר אותנו, שאם המציאות סוף סוף לא עברה את כל המסלול כן, המוסרי, האמוני, שבסופו של דבר הציב לעצמו יעדים, אז כמו שהרב כותב אורות התורה, שכל הפוסק משנתו, ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה כאילו מתחה בנפשו, אז הרב שמה כאילו רומז להבמינה של בנו, הרב ציודה, שמדבר בשבח, שמה נאה אילן זה, שלאילנות יש אור אלוקי מאוד מאוד גדול, אבל הרב לצהל, עם כל הנבונות, שהרב ציודה, שבעצם מעורר בנו כמיהה למקום מאוד מאוד גדול, אבל הרב אומר, אבל אחר כל הפסוק אומר, המשנה אומרת, הרי זה כאילו מתחם נפשו, הוא אומר, הוא לא באמת מתחם נפשו, כי בכל תופעה בעולם יש משהו אלוקי מאוד גדול, אבל כאילו מתחם נפשו, כי הוא אומר, כי הוא עוזב קדושה חמורה, ועוסק בקדושה קלה, כי זה ברור שמבחינה אמיתית, כל תופעה ותופעה בעולם, היא גילו של אור אלוקי. אבל איך אתה תגלה את הנויו של אילן, אם לא קודם כל תשאב ממדרגה יותר גבוהה? אז ההיררכיה הזאת כאן, היררכיה שלא בא לומר שכל המדרגות הנמוכות הן נטולות משמעות. אבל כדי להבין את המשמעות שלהם, אנחנו צריכים בעולם שנפל בזוהמה של חטא אדם ראשון, להיות שואבים הרבה הרבה ממקומות מאוד מאוד גדולים. ולכן חלק מהמדד שלנו, בטיפול שלנו בכל מיני דברים שקשורים לדברי הרשות, כדי לתת לנו את הביטחון שאנחנו פוגשים אותם בצורה נכונה ולא בצורה מזיקה, אז אנחנו חיים חשיבה של עולם אמצעי, של עולם תכליתי, של בוחנים עד כמה זה מקדם אותנו, עד כמה זה לא מקדם אותנו. אבל זה בעצם יותר צורת ההתנהלות שלנו. אבל מבחינת האמת, זה מה שהוא אומר, זה בעצם זה כמיהה לחיות בעולם של ישר, שאולי בדרכי הביניים, מה שהרב כנה באורות ישראל ותחייתו, זה בעצם המעבר מיעקב לתם, יש באמצע את הדרגת ישראל, אז יש כאן כן כיסרית הם כמישים. יש כאן מלחמות. אבל הוא אומר, זה מלחמות שבאות לא להילחם באפסיות של העולם, אלא לדלות את האור הפנימי שגם שמה, שלכן הרבה פעמים הדבר הזה מזקיק הרבה סדרנות נכונה של הדברים. בעצם כל השורות הבאות, כמו שאמרתי, כן, בדיוק, זה בדיוק, שזה בעצם לחיות את הרוממות של מדרגת הישר בתוך מדרגת הכובש, כמו שהרב מכנה זה בישראל ותחייתו, שפסגת ההתעלות, זוכרים את הלשון שמה, היא לפחות, ככה הרב מתאים, שהיום אי אפשר לחיות את המדרגה העתידית, אבל אפשר לחיות, לפחות לחיות אותה במוסר העליון, שהרב אומר, יש מוסר תחתון, שהוא לא יונק מתוך המדרגה שמעל המוסר, ויש את המדרגת המוסר העליון, שהוא יונק מתוך המדרגה שמצאת מעל המוסר. כי יש מדרגת טעם שהיא מעל המוסר, שבה אין מוסר, אין הכוונה, אין מוסרות שמכוונים למשהו אחר. והרב כאן בעצם מה שקורה לדור שלנו, לא לדלק כבר אל אלף השביעי, אבל כן לטעום את הטעם של תואמי החיים זכו, ההערה של איך השביעי, איך היא מהירה, גם את ההכנות ביום השישי, שאתה נלחם במשהו, אתה נלחם בו לטובתו, כדי לבדות את מה שנמצא בו, זה דאגת הביניים שעליה הרב קורא. יותר אבל מה שהרב הביא את כל הדברים האלה, זה כדי להסביר שהמציאות בעצם נמצאת בסוף האלף השישי, לקראת כמיהה למדרגת חיים עתידית שתהיה כזאת, שהמציאות קולטת אותה בצורה הבוסרית שלה, זה מתגלה בצורה של כפירה, זה מתגלה בצורה כזאת שמבטלת כל היררכיה במציאות, אז הכפירה היא קליפתיות נוראית מאוד, היא מארסת את כל סדרי המוסר, מארסת את כל סדרי העילו של העולם, אבל בעומקה גנוז בה כמיהה עמוקה לחיות חיים עצמיים, כן, והשורות הבאות שהרב אומר, אז, כוונה, אם רואים את זה בצורה עליונה, גם הכי מסיבים חיותים מוכרחים להתאומן מעט הצלות שבשבי הזקה, היותר יותר מבוררת. מעל כל הקדום שבאמת נמצא בדחתית אחים שנשפל בהם עד החמלה המון, עד שאולי וגם את סופריו וגדוליו, וגם יש שרשבו גם הם את כל אמת יותר ניסה, המתעלה וכו' וכו', שאלים דברים שלהם יחד אשר הם חיים מקיים מציאות, שבעצם הרב כאן מתאר איך כל המזלות יכולה ליפול לרשת הגדולה של הכפירה. אז יש כאן הרבה ביקורת של הרב אל מול הכפירה, אבל יש כאן העלאת הניצוץ העמוק הפנימי שגנוז בעומק עומק הכפירה. כן, שבהקשר המסע הזה כאן, זה בעצם ההגעה של הרב לשורש הנקודה של הכפירה. אנחנו תיארנו אותה במאמר לפני כן דרך תהליכים שאור פנימי מתעורר, אז הוא מפנה אורף לאור המקיף, ושיש את התהליכי של ביסום העולם, אז נוצר איזשהו תקלות של חוסר יכולת של התכופפות לפני מדרגות אחרות, אבל הרב כאן עכשיו נוגע בנקודה הגורלית העצמית של הדבר המסוים הזה, שזה בעצם כמיהה לחיות חיים עצמיים, שמנה נגזר אור הפנימי, שבעצם לגלות אור בכל דבר, מנה נגזר כל התהליך של ביסום העולם, שאור אלוקי מתגלה מתוך העולם, מתוך התהליכים של העולם, כל הדברים האלה הם בעצם הניצוץ עמוק של הכפירה, שזה רק, יש כאן כמה מקורות שכדאי לראות לבד, במה שהרב מדבר, כאילו כמה מקומות הרב ממש מתנסח, שזה, יש כאן שמונה קבצים, אני ככה אמר ככה רק באוף הציפור, יעוף על הדברים. איך, איך? או, אני עכשיו, אם אנחנו מבינים שזה בעצם הנקודה הגורלית העמוקה שהרב כאן בעצם מתאר, וזה מה שאומר, שמצב זה כל הנטיות הטוביות, מודון אכן, שאור צדיקים כאור נוגה, זה בעצם מה שהביטוי מפורסם, שהרב ככה מכנה את המדרגה הזאת, מדרגת הנוגה, כן, שבעצם לא קליפת נוגה, אלא אור נוגה, שזה בעצם האור העצמי שקם לדברי הרשות, הולך ואור עד נכון היום, ועל כן אין שום כוח נידח, אין שום השמה נתקעת, הכל מהיר וכולי וכולי. אז אני עכשיו רק עכשיו בדיוק רוצה להוסיף עוד דבר נוסף, שעל פי זה מה, הוא אשר אמרתי והזעתי אתכם כבר תחילת המאמר. אז אני עוד מעט אשווה, אני קודם כל רוצה קודם כל במבנה הכלי של הדברים, לומר שהדברים האלה שהרב כאן כותב עכשיו, עד לדור הפוסט-מודרניסטי הם סתרי תורה. מי שהיה קורא את המאמר הזה לפני 70 שנה, לפני 100 שנה, חוץ מעמוקי המחשבה, גם במילים לא יבין מה קורה כאן, ולא יבין מה עיקר אמר הרב, מה הוא רוצה לומר כאן. אבל בעצם מתברר שאם זה, אבל זה מה שאני אומר עכשיו, זה הרב כותב זה בהרבה מקומות, שזה עומק עומק הכפירה, התביעה לעצמיות, אז מתברר שאותה כפירה שנלחמה בדעת, כי היא הייתה בעינה משהו אמצעי שזר לחיים עצמם, אותו, בשם אותו עומק פנימי, היא בעתיד תקפור גם בלאומיות, כי גם הלאומיות זה גם בעצם דבר שאם חסר גלגל אני גלגל, שכולנו בורג במרד יותר גדולה, אז גם בזה בהתחלה היא החליפה פרה וחמור, היא התלהבה, הנה יש כאן סוף סוף חיים עצמיים, שהם לא חיים את החיים הדתיים, אבל לא הבינה שהיא נפלה לפחד הרבה יותר גדולה, שהיא פתאום משעבדת לתפיסות פשיסטיות, לאומיות, אידיאולוגיות, שבעצם מוחקות את היחיד. היא עצמה, דור למחרת, הסבא רבא כפר בדת, הסבא כפר בלאום, ופיתח את כל המושג הזה שנקרא הומניזם. הבן אחריו יכפור גם בשכל, והנכד שלו יכפור בכלל במוסר, בכל המושג ההומניזם, וזה בעצם מה שנכדים נכדים של התופעה הזאת, הם בסוף יגידו, אין תכלית בעולם, ואין שיטתיות בעולם, ואין מבניות בעולם, ואל תגדיר לי מה זה אומנות, ואל תגדיר לי מה זה מוסר, ואל תגדיר לי מה זה אמת, ואפילו אל תגדיר לי מה זה שכל, אני אולי החלפתי את הדברים, קודם כל את הזעקה מול המוסר, אחר כך זעקה מול גם כל המבנים ההגיוניים של הדברים, הכל מתפרק, אז בעצם אנחנו, כאילו, אני רוצה קודם כל לומר, הפירות הבאושים של מה שהיה בסבא רבא, גרם לנינים לקפור בכל הדורות הקודמים. אבל יכול להיות שדווקא המקום מסוים הזה, שהוא מגיע לשיא ההזיה שלו, ולשיא הפירוק, שכל דבר הוא זה שבסוף שבר מעורר את הכמיהה הגדולה של המציאות, שמתגלה עכשיו נתה מצורה מאוד מאוד עלובה, מאוד מאוד שפלה שלה, לתביעה להופעות חיים עצמיות, אלא שהמציאות, כמו שהרב אומר, היא שלבנות אותה נכון, צריכים הרבה הרבה הקדמות, בלעדי הדבר הזה, הכל יתמוסס, הכל יתעודד, הכל יהיה נטול כל משמעות. זה מה שהרב כאן רק ככה אמר, בהבזק של כמה קורות, שהרב ככה מכנה את העומק הפנימי של הכפירה, אז קודם כל בקובץ ב', פסקה נון ב', שהרב שם מכנה למה משה קבור מול, סליחה, רגע, סבך ד', למה משה קבור מול בעל פאור, אז הרב שם אומר שכל הידיעות מוסרות פחד לגלות בהנהגה, שיסוד החסד הפשוט האידיאלי, שאין בו מקום גם להכרה טובה, שלא עושים דברים בשביל משהו מסוים, שזה שם על פי זה הייתה כפירה אחת מיסודות הגילוי האידיאלי באלוקות, ותוצאותיה אחרו וגידו במדגל העליונה שבגלוי זה, שורת תמצית הגלות בפירור של שווה בצדקה, שמעולה בצדקות שנותנה ואינו יודע למי נותנה, נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה. שכמו שהוא אומר, במעולה שבמדגת הצדקה, שאדם נותן צדקה, והוא לא יודע אפילו למי הוא נותן, ומי שנוטל ממנו לא יודע ממי הוא נוטל. שזה בעצם לעשות את הדברים בצורה עצמית, לא על מנת לקבל פרס, ולא גם... בהקשר של המקבל שהוא עכשיו יוצר איזשהו תלות במשהו מסוים, אלא שהכל מתגלה בצורה חירותית. והרב אומר, עבודת השם שתעשה בצורה כזאת היא שאנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא לא כדי לרצות אותו, כן, זה מצידנו, ומצידו לא, שלא יש איזושהי תכלית מסוימת, אלא שפשוט עושים את האמת מצד שהיא אמת ואת הטוב מצד שהוא טוב. הרב אומר, זה בצורה הקליפתית התגלה בבעל פאור, שבעל פאור אמרו, אנחנו עובדים סוג כזה של אלוקים, שגם נשפיל אותו, הוא יישאר בשיא האיתנות שלו, כל ההשפלות שלו תעשה לו, לא יצליחו לנדנד אותו בחיו זה, כי הוא לא מותנה, הם בעצם בצורה שמי אומרים, אנחנו לא רוצים אלוקים שתלוי בנו, שזקוק בנו, בצורה פנימית מאלה, אנחנו גם רוצים אלה לעשות את האמת, לא בגלל שכר עבונה של מקום עמוק. הרב אומר, אבל זו שפלות נוראית, בעלי בעל פאור השפילו את עצמם לגמרי, והגיעו למקום הכי הכי רדוד. רק הרב אומר, זה ביטוי מאוד חריף, יש בכפירה את אחד מסוד הגילוי האידיאלי באלוקות, כן, שזה משהו מאוד מאוד עמוק פנימי, של איזה כמיהה, כמו שהרב כאן אומר, לעשות את הדברים מצד עצמם, ולא לעשות אותם לשם תכלית מסוימת. בניסוח אחר, הרב כותב את הדברים בקובץ ג', אני מקווה שהנה אין ת', לא, שנייה. כן, קוף אין ת'. הרב אומר, השירה היפה אינה מבקשת לה מגמות. יוצאתי מרוח אלוקים של נשמת המשורר. ששירה אמיתית היא שירה כזאת שהמשורר כותב אותה, הוא לא כותב אותה לתכלית מסוימת, כדי לשכנע את מי שקרא את הספר שלו, אין לו איזשהו מסר סמוי שהוא מנסה להעביר. ברגע שיש מסר סמוי, הרב אומר, זה כבר לא שירה שבא מרוח המשורר, הוא כבר עושה אותה מתוך שהוא מתחשבן עם אותו אדם שקורא את השירה המסוימת שלו. אז זה כבר לא מה שנקרא היום שירה חופשית שמנוקה מכל איזשהו צד מסוים של הכוונה מסוימת. לכן כל צירה של תמי מגמתיות היא אלויה. שהרב אומר, הכמיה היא להגיע למקום שנמצא מעל כל מגמתיות. ואני עכשיו רק בצורה מפתיעה, הרב אומר, איפה הדבר הזה כאן בקדושה בעולם הזה? בלימוד תורה. שלימוד תורה זה לימוד תורה לשמה. שלומדים איזשהו סוגיה של... כן, של כברת בהלכות שבת, בכוונה אפילו מסרת הלכתית, שלא יהיה בה, אבל צריך ללכת לסוגיות יותר רחוקות במסר, כל מיני סיטואציה שלעולם לא היו הלכה למעשה. כן, כל מיני כאלה, כן, בדיוק, אבל נקרא את זה אפילו ללמוד הלכות קניין עבדים בקידושין, אז אתה לומד את הדבר לא לשמוע תכלית, אלא פשוט תורתך שעשועי, זה בעצם הרב אומר, זה המקום היחידי בעולם שלנו היום, שהוא בשל לחיות מציאות עצמית ללא הפתרה, זה בדיוק לימוד תורה לשמה, שלא לשם אף תכלית, אלא לשמה עצמה. כן, שביתר תורה וחדושה המעשי, שכל מה שעושה מתרחק במגמתיות, הרב מתקרב להצלות עניינה לצרור, וזה בדיוק הביטוי שהזכיר כאן הרב, לצרור החיים עצמיים. של הרב זה הביטוי צרור החיים, הכוונה, חיים כאלה שבהם כל תופעה היא עצמית ולא אמצעית. הרב אומר, זה עשה דברים לשם פועלן, וזה נשמן, וזה, הרב אומר, זה קשור לנשמה עליונה, מעל מדחי ירוש ששורות על האדם. עכשיו, מה זה קשור אליהן? אומר הרב, הדוחק, שרוח הזמן דוחה את הכי מוכנים מוסכמים, או במחורות, הכפירה שקורית בדור שלנו, שעיררה את כל המוסכמות, הוא בא משאיפה הפנימית של רוח השם, המתעשה מעל לכל שיבוד מגמתי ושאף לחירות ושחרור מכל מגמתיות. בסורתו הקטנה, הרי הוא במצב של קליפה, חוצפה, רישות, הפריצות, ובניסיותו גנוז בו היסוד העליון של החומה המוחלטת של שירת העולם האלוקית. אז זה פסקות מאוד נוראיות, אבל שאף כאן מדבר על הכפירה, לא כמו שדיברנו בהתחלת המאמר, עשרה ציגים, או בניית כוחות החול, או אפילו לא תוצאה מקרית שבאה כתוצאה מכל מיני תנועות מסוימות, אלא בעומק עומקה גנוז איזשהו כמיהה לעופות חיים עצמיות. אלא כמו שאנחנו חלילה לא באים בדבר הזה ללטף את הכפירה, אנחנו באים מאוד מאוד להיות מתוסכלים איך כוח החיים עצמי הזה הוא יתפזר כמו שהוא יתפזר, אבל זה מה שאנחנו רק טוענים, שעומק הכפירה רק אחרי שנשתחרר מהשלב הראשון של מאמר הדור, של האידיאליסטיות, ומהשלב השני של מאמר הדור, של הביקורתיות השכלית, רק אז נגיע לשיא השפל של הכפירה, שאנשים תמאים, אין כאן אף דבר, אבל אז נבין מה הכמיהה העמוקה הפנימית שגנוזה כאן, שאותה עכשיו צריכים לרומם, שאותה עכשיו צריכים לגדל למקומות עצמיים. יש גם, כמובן, כל זה קשור גם ל... קובץ בית, לא נכנס לזה, מדרגה של ישי, שגם הרב, שזה בעצם, שישי, הוא היה קשור לזה, לחיים כאלה שלא עשה דבר לשם אמצעי, קובץ בית מנבט, פסקה קצת עדינה, תקראו אותה בפנים, סוגיה שהרב אומר, אבל שם מפרש אומר, שאי אפשר לחלץ את העולם מהנפילה הכי נוראית שהוא בו נמצא בדור של הגאולה, בלי לעורר את המדרגה הזאת של ישי, שהיא בעצם קשורה לחיים עצמיים ולא אמצעיים, וזה כמובן קשור לפסקה המפורסמת של הרב שקדושת הדומיה, שכן, שהרב אומר שקדוש הדומיה, כמו שאמרנו, הוא חי, כן, שהוא לא יכול לצמצם את עצמו לעבודה מתומצמת בתפילה ובתורה שקשורה ליעדים מסוימים, והרב שם אומר ש חוץ פתא בעקבות את משיח אחרי שהוא מדבר על מדרגה מאוד עליונה, הוא רומז שם לרבי חנן בן דוסה למדרגות מאוד מאוד עליונות, בפסקה הקודמת פעם דיברנו, נכון, הוא רומז לרבי יהודה שחי חיים עצמיים, כן, שאולי היה זוכרים, לא היה לומד ולא מתפלל כאילו פרקים, דיברנו על זה, אף פעם לא דיברנו על זה, לא יצא לנו כאן אף פעם לדבר על זה. מה זה? הפסקה, מה זה? הפסקה לפני קדושת דומיה אומרת, ישנם צדיקים שאינם מתפללים ואינם לומדים, כי אם לפרקים, כן? כשקוראים את הפסקה הזאת, זה נראה, לא יודע, קצת מרטיט, לא מובן מה הרב שם, והרב אומר, אבל אצלם, כל אכילה שלהם, כל פעולה שלהם, היא מבשמת את העולם בעופות גדולות מאוד. אז יש שם, בהוצאת תפשין, נון בית, תפשין מם בית, שיחה, שבאפל לתואר, הוספה שמה, נזרקו שתי מילים משמיה, ישנם צדיקים כרב יהודה. ככה נזרק בהוצאה שמה, שמשמיה הכוונה דרך צדיקים של הדור שלנו, שהוסיפו את שתי המילים האלה, אבל כמו שמואר שמה בהחבות, שזה ממש פשט הדברים, זה לא... זה רוח הקודש, אתה לזהות שעל זה הרב דיבר, אבל זה בעצם זה ממש קשור לראש השנה, כי הגמרא בראש השנה אומרת שרב יהודה אומר על עצמו, תפילות ראש השנה אסור לקרוא בלי, להתפלל בלי סידור, כי כל תפילה שאדם מתפלל פעם 30 יום הוא חייב לקרוא אותה מתוך סידור. אז הגמרא אומרת לכן שתפילות ראש השנה אדם צריך להרגיל את עצמו לפני כן, לשנה את זה לפני כן, כדי שהוא יוכל לקרוא את התפילה. אמר רב יהודה, כגון אנא, כל התפילות שלי במשך כל השנה כולה, הן כמו תפילות ראש השנה, שאני צריך להגיד את עצמי לפני כן, כי אין תפילתי אלא לפרקים. ורש"י אומר, שהיה מתפלל אחת ל-30 יום. אז כולנו זעזעים, איך זה יכול להיות רב יהודה כזה צדיק, שהיה מתפלל אחת ל-30 יום, ואנחנו מדי מלדים אליו זכות, כי כל מנו למד תורה, אז זה היה כרשבי, שאולי פטור מהתפילה. אבל... שמצצים בירושלמי, אז רואים ירושלמי מידע הפוך על רב יהודה, שרב יהודה אומר לפה בירושלמי, שעיר שיש בה 10 בטלנים פתורה מכות המגילה, אומר כגון אנא בטלן אנא, לא כמו בבלי שבטלנים זה הכוונה בחורי ישיבה, שם בדיוק הפוך, שבטלנים הכוונה שבטילים מלימודיי, אומר דבטילנה מלימודיי, והסיקנה במילה דמטה, מתעסק בענייני העיר, אני מתמודד לרשות העיר, ככה כתוב על רב יהודה, זה אנחנו מבוכה, הוא מעיד את מה שהוא לא לומד תורה, מי זה שלא מתפלל אלא לפרקים. אז יש זה הרמב״ם בשוט פרדו, שממש מדבר על רב יהודה, כי שאלו אותו שמה, מצווה ש... היא לא יכולה לעשות לידי אחרים, דוחה תלמוד תורה. אפשר שהיא יכולה לעשות לידי אחרים, נדחית מפני תלמוד תורה. שאלו את הרמב״ם, מי יקיים את המצווה הזאת שיכולה לעשות לידי אחרים? כל אחד אומר, אני לא מת תורה. כל אחד ימסור אותה למישהו אחר. אז הרמב״ם אומר, כגון רב יהודה, זה ככה הוא דברת הירושלמי שמה, כגון רב יהודה. צריך לזכור, רב יהודה, אין דף בשעס שלא מוזכר, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה משמואל. הוא שסניק, סיים את כל השעס. תפילתו, כמו שהגמרא אומרת, שרב יהודה היה מתפלל, רק היה שליף מסנה, היה יורד גשם, הוא בא לתפילה הכי גדול, בעל תורה הכי גדול, אבל הוא כבר, אחרי שנים על גבי שנים, שהיה מלא בתורה, מלא תפילה, אז גופו היה תורה, ואז הוא הגיע, כמו שרב כאן אומר, אחרי, הוא הגיע למקום כזה, ששם גם במילה דמטה, גם שם יכול להעיר, וזה כל זה, קדושת הדומיה, שבקבותי הרב מדבר בפסקה הבאה, שאותם אלה שחיים את הצד העצמי ולא רק את הצד האמצעי. אבל הרב שם מסיים אומר, וכל החוצפה שבאה בדור שלנו, היא באה מכמיהה עמוקה לקדושת הדומיה. שיש כמיהה עמוקה אל ההופעות, כמו שאמרנו, הדומיות האלה, ולא המדברות האלה, אלא המקומות האלה שלא חיים בשביל, אלא רוצים לחיות דברים עצמיים. והרב אומר, וסוף שיגיעו לה, ועתידין ישראל שעמדו לפני מחיצה של מלאכי השרת ולשאלים אותם מה פעל אל, כי מלאכים קשורים למחיצות, קשורים למציאים במטרה, אבל ישראל עוד יעמדו לפני המחיצה. ואז הרב אומר את המשפט המפורסם, בניהם יהיו מהנביאים יותר גדולים, יהיו, פשט הפסקה, נראה בזהירות, יתעלו מעל מדרגת משה רבנו וזיער האלעד, האדם הראשון, שיהיו בעץ, יהיו קשורים לעץ שכולו חיים וכולו טוב, שבעצם יתקנו את חטא האדם הראשון. וכבר הזכרתי לכן שבספר של הבן הזה כתוב, בניהם ולא בנינו, שזה אנחנו, אין מה לעשות, לא נזכה לזה, רק בניהם יזכו לדבר הזה, זה אבל המקור העמוק הפנימי שגנוז בעומק הכפירה, שלמנתיים המציאות הזאת היא כמובן, כמו שהרב כאן מתאר כאן, עד כמה היא מסובכת, אבל זה מה שהרב אומר, אני... היום אנחנו פוגשים את זה בתורה. לא, כן, אבל הרב אומר, במציאות העתידית, זה יפגש בכל מקום. נכון שמה שהיום יראה את המקום הזה, וזה יש פסקה שאני קצת חושש מלקרוא, בקובץ א', תף, יש כף ז', רק תראו שמה, שם הרב אומר שאי אפשר לצדיקים, טוב, כבר נקרא, כבר אמרתי, אז לפחות שאני לא אכשיל אתכם לפני מה שתקראו אותה לא נכון.
שהוא היה שוב
מילי דמטה,
אבל מה
המשמעות
של השלחת 30 יום זה?
שמה שאין?
של 30 יום,
למה הוא כן צריך להתפלל או למה? לא, כל תפילה...
הוא כן להתפלל כל הזמן,
איך?
מה המשמעות של ביטוי הזה שהוא רק 1-30?
לא, כתפילה, כמו שאנחנו מתפללים, שהיא לא כל החיים שלו מלאי תפילה ומלאי תורה, היא 1-30 יום, היה צריך כל מיני להזכיר לעצמו, כי אדם אומר לחזור על הראשונות, להזכיר לעצמו את המקום הזה שבעצם בונה את הדברים דרך הסדרים ההיררכיים הרגילים, ומלא כאילו כל מיני צריך ללוות את עצמו, אבל בסוף הוא היה במדרגה כזאת שכל החיים שלו היו במעלה כזאת גדולה, שכולה דביקות בקדוש ברוך הוא וכולה אור אלוקי גדול, לא, זה מדרגה פילית, רחוקה מאיתנו. רק הפלא שהרב אומר שבניהם של הקפלנים עתודים להיות מהמדרגה הנבואית הזאת. אז הרב כותב בקובץ א', תפרש כף זין, אי אפשר להוציא לו את הניצוץ של קודש, היותר נשגב, שהוא תבוא במקי התפירה, זה הרב אומר, במקי התפירה גנוז ניצוץ של קודש היותר נשגב, מהו? שהוא לעשות דברים לשם פוערם, את הטוב לשם הטוב, ככה הרב מאפיין את הניצוץ העמוק הפנימי שגנוז בעומק הכפירה, הרב אומר, בשביל לעשות את הדבר הזה, קצת נעזר, הרב אומר, כי אם על די ייאוש פנימי מישות המיוחדת, על די הספקנות שבא לגדולי הדעה והיושר בסקטה לעצמם. הרב אומר כך בזהירות שצדיקים צריכים להתייאש מהמבנה האידיאולוגי שלהם, שפתאום הם הגדירו את עצמם, כשהשאו את זה לפסקות שדיברנו באורות הקודש, הגדירו את עצמם על פי ידים מסוימים, אבל אז הם לא יכולים עדיין לדלות את הנקודה העצמית שאליה הכפירה מתם כל כך משגעת אותנו. הספקנות עוקבת את התאום, עד הספק אם יש תקווה, אם יש חלק ליחיד, ההורג, השואב, דואש מצדיקים לתי לבוא, וזה בדיוק הנקוד הלולה האמנתי, שדוד המלך נמצא יודע מי שיש גדול צדיקים ויש גדול מרשיעים, ואיני יודע חלקי מהם. שבעצם כל התפיסה שדקה אני תופס את הדברים, אני מסופק, צריך מאוד לחדד הבדל שמיים וארץ. אצל דוד הספקנות היא לא בוודאות אלוקית, הספקנות היא בו עצמו. אצל הכפירה בדיוק הפוך, שמחיים עולם של ספקנות, הם מטילים את הספק על ה... על הקדוש ברוך הוא. עכשיו הרב אומר, התיקון של הצירה שמתארת לספק על הקדוש ברוך הוא, כי בעצם היא דורשת חיים עצמיים ולא חיים אמצעיים, התיקון שלה יבוא על די צדיקים כאלה שהשתחררו מכל שיבות שלהם למחשבות שלהם. בעצם לולא האמנתי לראות בטוב השם, ודאי שיש גן עדן לצדיקים, למקום הפנימי הזה הם קשורים. מוניות הספקות של הצדיקים שכנסים לתואר היורש של מוניות הספקות של הכפירה, ואחרי עבידת התקווה כמובן שהוא דורש תפקידו בקדושת אמונה עליונה של המצורה של רצון נביאים של שמיים, ומשהו למעלה מתואר זה שנוגעים בנקודות העצמיות הפנימיות של הדברים. אז כל זה זה רק מה שהרב כאן מכנה אצלנו בפסקה, ואני לא אצלנו בהמשך הרב כאן שהוא אחרי שיתר את הדבר הזה, אז זה בדיוק מה שהרב יתר גם דרך המדרגה של בן איש חי רב פעלים מקבץ אל שריבה וקיבץ פועלים לתורה, שכמו שהרב אומר שבעצם זה לזהות ששיטת המלחמה, יש מלחמה, כמו שהרב אומר שיטת המלחמה היא לזהות את הנקודה העצמית שגנודה בכל דבר ודבר, שיגזול תחנית מהדיש המצרי, לזהות שאני נלחם איתו אבל יש לי נקודת אמת שגנוזה בו, אז לבדות אותה. אתה נלחם לא כדי לבטל את האויב אלא כדי לזהות את הנקודת האמת הפנימית שקיים שם. זה בעצם כל המדרגה הזאת של בן איש חי שכן ויגזול את המצרי, וזה מה שהוא אומר כבפרט כאן הכלל. וזה בדוגמה שהוא מדבר שבחוץ לארץ אז יעקב צולע, ובחוץ לארץ שבעצם חיים בתומת ארץ העמים, אז בצדק צריכים לחיות את המצוות בצורה של אמצעי ומטרה, ושם המוסר צריך להיות צולע. כל המושג של מוסר צולע, כמו שמר מסביר, שרגליים הם אמצעי לעומת הגוף שהם עצמי, ובעצם רגליים שם אלה הם את המקום העצמי. אבל התכלית, הרב אומר שמגיעים לארץ ישראל, אז הוא נרפא מצלתו, שאז רגלי עמדה במישור, זה גם ביטוי שהרב מזכיר שם בישראל בתחילתו, פסקה י' ב', ששם הרגליים שהם לכל אמצעים, הם פתאום מקבלים את התד העצמי שלהם, שטעם העץ בארץ ישראל, למדך ונתתם כל עץ מאכל, מלמד שבארץ ישראל טעם העץ או כטעם הפרי, זה בעצם הקמיעה לחיות חיים עצמיים. כן, זה מה שהרב אומר, שבגלות באמת צריכים הרבה קצת של צולע רחוב, אבל לא זאת תורת החיים מצוות לדור שריף ותמשיכה, כן, של נערה לתחייה, חזון של הדור הצעיר. כאן הרב אומר, כנס ישראל בעצם זה חוזר לקומת הנשמה, הכוחות יתורו בתורה נפלאה מתמת, אין שום אופן אפשרות להכניעה בדרך כבישה, כי אם לרומם וסגבם, לא תפנים את הדרך של ההורה הרוממה והאדירה. ובעצם הרב כאן קורא בדור שלנו, שאיך מלא מטפלים בכל תהליך של הכפירה, זה כל הסוגיה עכשיו של מה שנקרא של העלאת נצוצות, של לרומם ולסגב ולראות לפניהם את הדרך. הרב בהמשך נראה שגם אומר שבשביל זה צריך מה שהזכרנו קודם, לימוד תורה לשמה, לעורר את הנשמה של את עומק הנשמה, זה כמה שיותר יהיו תלמידי חכמים שלימדו תורה לשמה ויראו את המפגש עם האחים העצמיים בצורה התורה שלו עם המציאות, זה מה שיזכך את המציאות, יסיר את כל המחשכים, יסיר את כל המאפלים, ואז ייתן לגילוי החיים להתגלה לא במקום העלוב, במקום המופקר, במקום האנרכיסטי שמפרע את הכל, אלא לגלות את הכל במקום עצמי. רק נזכרתי שיש עוד מקור שכדאי להשלים על הקומה הזאת במאמרי הראייה, עמוד 20, שם הרב מדבר על האנרכיזם במקום הכי עליון שלו, שהוא קשור למקור האלוקי שם. ועוד מקור ש... הזכרנו בעבר שלעתיד לבוא יאמר הקדוש ברוך הוא לכו אצל אבותיכם והכריחו אתכם ואמרו לו אצל מי נלך, כן, שזה בעצם כל המאמר שהרב אומר שיש שלב ראשון בגאולה שלכו אצל אבותיכם להיות קשורים לסגולת האבות, אבל אז יהיה דור אז יותר שיאמר אצל מי נלך, שלא יהיה מוכן לכופף את עצמו אפילו למושג הזה שנקרא האידיאלים הישראלים. אברהם צו יעקב, והקדוש אומר, הוא ילתם עצמכם בי, שעומק הכפירה הזאת היא בא, כי רוצים את הקדוש הוא בעצמו, רוצים את האור האלוקי עצמי, אז אם יהיו חתיכם כשנים, כשל גלבינו, שזה בצורה העלובה, השפלה, זה מתגלה בחיפוש אחרי עצמיות שמנותקת מכל דבר, ואפילו מפרקת את כל אידיאלים אלוקים. אבל בעומק עומקיה היא כמהה לחיות חיים אלוקים עצמיים, ולתלתם עצמכם בי, אם יהיו תכם כשנים, כשלג ילבינו. זה המקום העמוק הפנימי שהרב מכוון את הדברים, שנראה לי שעד השנים האחרונות לא הבנו עד כמה כפירה היא נוראית, אבל כגודל הכפירה, ככה גודל הכמיהה לגלות חיים עצמיים, חיים אלוקיים, שיעירו את המציאות בביסור שלה, כמו שהרב רק, כמו שאנחנו כל מדייקים, שרק כשנגיע לאלף השביעי, או לפי הרמח"ל קצת יותר מדויק, לקראת האלף השביעי, כך הוא אומר, שזה עוד יהיה באלף השישי, ומה זה יהיה ב-200 שנים קרובות, שנזכה לחיות חיים כאלה עצמיים, אבל עד אז, כמו שהרב אומר, יש את דרגת הביניים של ישראל, שלפחות רואים את כל כוחות החיים המתנפים, כפירות של השורש, שמלא העניין הוא מאוד מאוד לגלות את איך הם מוארים מתוך נקודת החיים העצמית, ועל ידי מבט כזה, נזכה בעזרת השם להשיב את כל האורות הפזורים לשבת על מקומם. טוב, כבר דיברנו יותר מדי להיום. בעזרת השם.